דיברנו בפעם הקודמת על גאות השם, אם אני זוכר טוב. ההכנעה מפני האלוהות, שהיא דבר טבעי בכל נברא, בכל הוויה, שפרטיות מתגלה בקרבה להתבטל בפני הכללות, וקל וחומר בפני מקור ההוויה של הכללות, שהוחש בו עליונות של אין קץ לגבי הכלליות, לא צער ודכדוך יש בה, כי עם עונג וקוממיות, שלטון וגבורה פנימית מעותרת בכל יופי. אז כן, הטיעון פה שההכנעה מפני האלוהות היא דבר טבעי בכל נברא. ויש לנו פה הסברה או הגדרה מה זה נברא. מה פירוש המילה נברא? הגדרת המושג נברא זה כל הוויה שפרטיות מתגלה בקרבה. ומזה אנחנו מבינים מה זה הבורא. כי על פי הנברא נבין מה זה בורא. הוויה שהפרטיות מתגלה בה זה נברא, וההוויה שפרטיות לא מתגלה בה זה הבורא. או בצורה חיובית, הכלליות זה הבורא. הוויה שהכלליות מתגלה בקרבה זה הבורא. הנה, וזה המשך המשפט. דבר טבעי בכל נברא להתבטל, להיכנע מפני הבורא. או במילים אחרות, הכנעה מפני האלוהות, דבר טבעי בכל נברא, בכל הוויה שפרטיות מתגלה בה, להתבטל בפני הכללות. וקל וחומר בפני מקור ההוויה של הכללות. זה הגדרה יותר טובה לגבי הבורא. מקור ההוויה של הכללות, שהוחש בעליונות של אין קץ לגבי הכלליות. והנה אנחנו מרגישים מאוד שהכלליות ומקור ההוויה של הכלליות זה עושה רושם מאוד מקביל לבורא. זה מה ש... זאת אומרת, הנברא זה מה שנכנס לתוך הלב, זה בעל הלב כנראה, זה הנברא. ומה שראוי להיות משוער עושה רושם שזה הכלליות או הכללות, ומה שהוא באמת זה מקור ההוויה של הכלליות. מכל מקום, פשוט שפרט זה דבר טבעי לו להיכנע, כלומר להתבטל בפני הכלל. למשל, פרט, אצבע, כלל, זרוע, יד, זרוע, איש, הוא כלל הכולל את האצבע. דבר מאוד פשוט, דבר טבעי, באצבע להיכנע בפני היד, הזרוע, האיש, חיי האיש, נפשו של האיש, רוחו, מחשבותיו, שאיפותיו, אך טבעי לה לאצבע להתבטל בפני זה, להיכנע כניעה מוחלטת. שהוא חש בו, הנברא, עליונות של אין קץ לגבי הכלליות, לגבי הנמשל. אז הנה ככן, ודאי, כל נברא זה איזה שפעה שמוגרת, נוזלת שם מן הקנוקנת, הצינור. השפעה הזאת היא ודאי אינה אלא, אין עניינה אלא לזרום בזרם מקורה של הקנוקנת, של הצינור, של השטף, של הזרם, של הנחל, של הנהר, של הפלג, מקום יורים רחבי ידיים, של ים שאין לו סוף. אבל ההכנעה הזאת, ההתבטלות הזאת, לא צר ודכדוך יש בה. במשל, בעולם הקטן, אז מה, ליבנו מתמלא המיית רחמים על אומללותה של האצבע, ומה שהיא לא יכולה לעשות, מה שהיא רוצה לעשות בפני עצמה, היא כל כך כפופה למשאלות לב היד, הזרוע, הגוף, האדם, נפשו, שאיפותיו, מחשבותיו, כל כך הרבה אדונים קשים יש לה. ממש מסכנה. משעובדת שבמשעובדים. אז כמובן שזה מגוחך. כי זו הגדרת עצמותה, חיותה, ישותה ועניינה של העצמה. בלעדי זאת ההתבטלות אין לחיים. זו הגדרת מושג החיות שלה. המימוש העצמי של האצבע זה תפקודה כאצבע במערכת היד, במערכת הזרוע, במערכת וכו'. וכן בנמשל, לא צער ודכדוך יש בה, כי עם עונג וקוממיות, שלטון וגבורה פנימית מאותרת בכל יופי. והנה המשל הזה שאנחנו מביאים והטרמינולוגיה שאנחנו משתמשים יכול להבליט בצורה חריפה את השבשתה, עד כמה תהום מפרידה בין האוריינטציות, איך נקרא להם, המצויות או אפילו הטבעיות שמתעוררות בלבבות למשמע המילים שער הכניעה. בספר חובות הלבבות למשל, שער הכניעה, או סגנון של חסידות מאוחרת, ביטול, כל ענייננו ביטול, ביטול היש. אתם מבינים כמה קריטית פה האוריינטציה היסודית? כי המילים הקדושות האלה תלוי מאיזה תרבות הן נאמרות, במסגרת איזה תרבות הן נאמרות. ויש, והמילים האלה, שהן, מה נגיד, הן מילים של מדרגות גדולות מאוד, של אנשים גדולים מאוד, הם ביטול, הם יהיו לשאר הקנייה ובחורות הלבבות, שמוביל למדרגות של רוח הקודש. אז אם האוריינטציה היא אוריינטציה של אתה צריך להיכנע בפני הכוח העליון, אז המשמעות של הכניעה זה מה שנקרא הרמת ידיים. והביטול, הביטול זאת אומרת, גם מילה נרדפת, זאת אומרת, לא נרדפת, מילת אזור של בטלנות, שזו בדודה של הרשלנות. ושאר מיני מראים בישים. וכל זה מה שנקרא תחת הכותרת של יראת השם. בטח, מישהו מאוד מאוד ירא. גם אני כי אני נורא מפחד, אז אני לא מסוגל לעשות כלום. אז זה אך טבעי. ככל שאתה ירא השם יותר, אתה בטלן יותר גדול. כן, יש גם מסורת לבטלנים בעם ישראל וכו'. תראו עד לאן אפשר להגיע בזה. כשהדוגמה פה היא בדיוק כמו ש... דוגמה חיה למה שמדבר שם הרמב״ם בפרק הידוע שם במורה נבוכים על השפה, עד כמה כשלא מבינים אותה אז היא יש ומשמשת אותה מילה את המשמעות ההפוכה בדיוק. זאת אומרת, האומר אומר אותה בשפה אחת והשומע שומע אותו, אותה על פי שפתו הוא שהיא זרה לשפת האומר, ומבין אותה במשמעות ממש הפוכה ב-180 מעלות. ובעל אמונה מפותחת ובעל אמונה גולמית הם בעלי שתי שפות. והנה יש לנו מילה שעושה ממש ההפך, ממש ההפך. כי במקום שהמילים באוריינטציה ההמונית הגסה שלהם, שמושגי היראה, הכניעה והביטול, הם הולכים ומוחקים את צורתם הנפשית, הולכים ויוצרים אותם לנפחדים, בטלנים, רשלנים וזחלנים. הכוונה המקורית והתוצר המקורי של המילים, כוונתו הייתה 180 מעלות. יראת השם זו שיא העוצמה, זו שיא הבהירות השכלית, זה שיא המוטיבציה האידיאליסטית. היא יראת השם הטהורה שעומדת לעד, היא האזור אזור המושגים של יראת השם, זה אזור התחושות הנפשיות של הדריכות האידיאליסטית היותר רדיקלית. והביטול וההכנעה, אזור האוריינטציה הנפשית שלהם, זה הזנקת המוטיבציות, הכישרונות והיוזמות בצורה יותר טוטלית. בדיוק ההפך, בדיוק ההפך מבטלנות ורמת ידיים. אני לא זוכר אם קראתי לכם יכול להיות שכבר קראתי את זה, או שלא קראתי את זה. כשהשכלה האלוהית היא קטנה, אז הציור שמציירים את האלוהות הוא גם כן קטן. קראתי? עמוד ממבב. ממבב. כשהשכלה האלוהית היא קטנה, אז הציור שמציירים את האלוהות הוא גם כן קטן. וכיוון שהתוכן האלוהי הוא מבאר את הקטנה האינסופית של האדם לפניו, כי כשלא צריך להיות אדם גדול בשביל לדעת שהקדוש ברוך הוא אינסוף, הוא גדול לאינסוף. רק ההבדל בין האדם הגדול לאדם הקטן ביחס לידיעה הזאת, שהאדם הקטן, כשהוא אומר שהקדוש ברוך הוא גדול לאין סוף, זה מילים נרדפות לכך, זה מצטער בנפשו בכך שאני קטן לאין סוף. זו מילה נרדפת. זאת אומרת, להגיד שאלוהים גדול, 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 זו מילה נרדפת לכך שאני קטן, קטן, קטן. אלוהים אין סוף, זו מילה נרדפת למילה שאני אפס. זה מבחינת ההצטיירות הנפשית. כיוון שהתוכן האלוהי הוא מבאר את הקטנה אינסופית של האדם לפניו, זה משמעות המילה אינסוף. זאת אומרת, אני אינסוף לקוטן. ממילא מישהו אינסוף לקוטן, אין לשער עד כמה האדם נעשה זוחל ובטלן על ידי יראת שמיים שאין בה דעה. אז זה נזק אינסופי. נכון. אז עכשיו זה בעיה. אז מה יהיה? מה נעשה עם העובדה שקדוש ברוך הוא באמת גדול לאין סוף? מה יהיה? אז מה, אסור להגיד את זה? אסור לחשוב על זה? כי זה תכף יעשה אותנו קטנים לאין סוף. איך יבוא האדם לידי ההשערה של הגודל האלוהי באופן שצורתו העצמית של הדר הנפש לא תיטשטש אלא תתרחב? איך אפשר לדבר על עזרת השם ומרצה השם וכדומה ועוד? זה לא עושה את האדם תולעת ולא איש מבחינת תכונותיו ואופיו ושפלותו. איך יבוא האדם לידי השערה של הגודל האלוהי באופן שצורתו העצמית של הדר הנפש, הדר בכתבי הרב, תמיד אנחנו אומרים, ההשתלמות, ההתעלות, זה גם היופי. הדר הנפש, יופי הנפש, היכולת של הנפש ללכת ולעלות. לא תיטשטש, אלא תתרחב. על ידי הרחבת כוח המדע שלו, על ידי שחרור דמיונו ומעוף הגיונו, על ידי דעת העולם והחיים, על ידי עושר ההרגשה בכל ההוויה. שצריך בשביל זה באמת לעסוק בכל החוכמות שבעולם ובכל תורות החיים ובכל דרכי התרבויות השונות, ותוכני המוסר והדת של כל אומה ולשון. ובגדולת נפש ידע לזכך את כולם, כמובן שצריך לעסוק יהיב חוכמה לחכמים, ומנדעה לידי בינה, כי מישהו טיפש אין לו תקומה, אבל צריך לפעיל את הראש, ולהסתכל, ללמוד את הכל, וזהו חכם הלומד מכל אדם, אבל הוא לא לוקח כל דבר על קרא ועל קרבו, אלא הוא יודע לברר מה טוב, מה לא טוב, מה מדויק, מה פחות מדויק, מה סולם הערכים, מה מרכזי, מה שולי, מה רע ומזקיק התנגדות. ובגדולת נפש ידע לזכך את כולם, ופשוט הוא שכל יסוד מדעו בתור ישראל, והיה ומדובר פה עכשיו על יהודים, אז פשוט שכל יסוד מדעו בתור ישראל יהיה בנוי על יסוד התורה ברחבתה היותר גמורה. אחר שאתה יהודי, אז פה ישנה קריאה שאתה אמור להכיר, ללמוד, להקיף את הכל. רק מומלץ, תתחיל בתורה, תגמור, תעבור הלאה. למה לך לחפש מקומות רחוקים לפני שאתה מנקה את הגינה שלך? אז ודאי שהכל צריך להתחיל על יסוד התורה, והתורה ברחבתה יותר גמורה. גם התורה, להקיף את כל התורה, כל מקצועותיה, כל בחינותיה, כל צדדיה, כל הסוגים, כל הספרויות, כל הכיוונים, הכל. לא להיות מצומצם. וישתדל תמיד שדרכו לא תהיה מצומצמת. לא להיות צר אופקים, ולא להיות מצומצם בנפש. ודעותיו לא תהיינה דחוקות ומרוסקות. לא להנדס דעות ישר מהבטן, על פי לחצים שמזדמנים לפי צורך הרגע. אלא הולכות ברחבה ובדרך פתוחה, שיפתח לו שיטה וצורת הסתכלות רחבה ומקיפה, שיודעת על מה היא מדברת. אל ישיע על עצמו פחדים רבים, שמונים את השכל מעבודתו, ואת הכוחות הרוחניים מהשפעת השפעתם. זה שהוא מפחד, אולי אני אתה, ואולי זה לא נכון, אולי אני אכתב, ואולי אסור לחשוב. מחשבות האלה שישאיר אותם, כבר עבר את הגיל בשבילם. זה לא מוביל לשום דבר. במיוחד במקום שזה עוצר את השכל מלחשוב. וזה חונק את הכוחות הרוחניים מהשפעת השפעתם. מישהו עם פחדים, כל סוג שהוא, בין שהוא חושב שזה נקרא יראת שמיים, טוב, אז זה בדיוק הפסקה להסביר שזה לא. זה סתם פחד שהוא ההפך מיראת שמיים. הוא מה שמוביל לאי יראת שמיים. כי אם יש לך פחדים, סימן שאתה לא יראת שמיים. כי צדיק, כי חפיר יפתח, ומגורת רשעים היא תבואם. מגורת רשע תבואם. אבל פחדים זה לא מתאים לאנשים עם יראת שמיים. כי מי שהוא ירא שמיים, הוא ירא מלהיות ירא. רק יהיה בן חיל, ידע את העוז, את הטוב ואת הרע, ואת המקוריות העליונה שהכל נובע ממנה בצורה מסודרת. שלא יהיה קולבויניק, שהכל נשפח שם, בבלילה, זה לא נקרא כלליות ולא נקרא גדלות, זה לא נקרא שום דבר. אבל שידע את העוז, את הטוב, גם את הרע, ואת המקוריות העליונה שכל נובע ממנו בצורה מסודרת, בצורה שהיא תתעכל אצלו בצורה ישרה ובריאה. מה המרכז, כמו דיברנו מקודם, מה המרכזי, מה שולי, מה תפל, מה עיקרי, מה בסולם הערכים, איך הכל נשזר, איך הכל מתאים, איך גם כשהכל יש בו יסודות שלא מתאימים זה לזה, זה כן מתאים. מתאים במסגרת המלחמה. על כל פנים, כל דבר צריך למצוא את מקומו, בשלום. והצורה המסודרת היא ודאי הולכת ומשתלמת עם השתלמותו. זה לא יכול להיות. ילד בן 15, אז הוא כבר כל יד לא מבוסס. הוא בנוי עם כל הפרטים, כל מקצועות. זה... אני יודע, אם קוראים לו הרב קוק, אז אולי כן, אבל אנחנו מדברים על בני תמותה. ובמסגרת זאת ברור שאם ניסיון החיים וניסיון הרוח, אז הדברים הולכים מתייצבים יותר ויותר. והסדר נהיה גדול יותר, והשיטה מוצקה יותר, והשלמות, והליטוש, והקפה, עמוקים ומקיפים יותר. בסדר. אבל העיקרון, כבר בהתחלה צריך להיות כזה. ואז, שנו עוד תנאי, שעליו הרב עד כאן לא דיבר, לפי גודלו הנשמתי. לפעמים צריך גם להיות האדם הנכון בשביל זה. פשוט להיוולד בצורה הנכונה. וזה, או שזה קרה או שזה לא קרה. אבל, והיה, וזה קרה, וזה מקרה טוב, אז לפי גודלו הנשמתי, אם יש לו את התכונה הבסיסית, שהיא ראויה לזה, אז תזרח עליו ההוראה האלוהית. כמו כל הדברים הטובים. לא מספיק שתהיה גפן, צריך שיהיה הר, וצריך שיהיה עבודת האדמה. ושכולם יהיו תקועים אחד תוך השני, אז זה יהיה דבר טוב מאוד, זה ארץ ישראל, עם ישראל, תורת ישראל, זה משהו טוב. אבל אותו דבר זה גם בפרט. צריך שיהיה חומר יסודי, וצריך שיהיה מאמץ, וצריך שיהיה מאמץ לכיוון הנכון. ואז תוצאות תהיינה טובות מאוד. אז נפשות תהיה גדולה, מן המשפט שבשבילו הבאתי לכם את כל זה. והענבה האלוהית העליונה, המגדלת את כל הכישרונות כולם, תמלא את כל קרביו. יש ענבה ויש ענבה. יש התבטלות ויש התבטלות. יש קנייה ויש קנייה. פה האינדיקציה לענבה האלוהית העליונה היא זאת שמגדלת את כל הכישרונות כולם. והיה וישנה ענבה שמדכאת את הכישרונות כולם, זה מה שמכונה בעגה התורנית, המקצועית, ענבה פסולה. ובספרים כתוב שענבה פסולה היא גרועה מגאווה. ולמותר להזכיר שאין לך קינה דנסאבותה, אבי אבות הטומאה, בכל המידות הרעות, הכל מתחיל מגאווה. אבל יש משהו יותר גרוע מזה, ענבה פסולה. שבעומק העניין היא מתלכדת עם הגאווה. היא וריאציה של גאווה, זו ענבה פסולה. אז הענווה הנכונה, הענווה האלוהית העליונה, המגדלת את כל הכישרונות כולם, תמלא את כל קרביו, וגבורה השמיים יתאמצה ותמיד, ויעשה גדולות ומצרות לעצמו ולעולם כולו. הענווה הולכת ביחד עם גבורה. ההפך מהענווה הפסולה, שהולכת ביחד עם פחדנות ועצבות. והענווה האמיתית הולכת יחד עם שמחה ועם גבורה. וגבורה, דיברנו עליה, אני חושב, זה היכולת לעשות מה שהחלטת. אתה רוצה שיתבצע. ואין אצלך תירוצים בכלל. אין מושג ששמו תירוצים, כי אין על מה לתרץ. כי מה שהיה צריך לעשות, בוצע. אם זה היה קשה, מיד. אם זה בלתי אפשרי, עבור עוד קצת זמן. זו האישיות הבריאה, הנכונה. מלאת יראת השם, תהורה שעומדת לעד, ובעלת הענבה האלוהית העליונה. זוהי האישיות של הביטול. מי שהגיע למדרגה הזאת הוא בביטול. לזה מתכוונים גדולי החסידות שמדברים על הביטול. זהו משה רבינו, שמן הסתם לא היה מישהו בביטול גדול ממנו. רק זה אחד שעומד מול עם שלם ואומר, בני לוי, עבור כולם, חסל את כולם. את התנועות שלו. כי הוא נורא ירא שמיים. והוא נורא בביטול. אז זה האישיות. זה מול עם שלם, מול מלך אימפרטור אדיר. ירדו כל עבדיך אלה אליי, משתחוו לי לאמור, צא, חר צא. כך מדבר איש ענב. ולא כל כך באוריינטציות של הענווה שלנו, אבל צריך לשים לב לזה. זה כנראה הענווה אמיתית. לא, הסגנון המאוך הוא לא יודעת לי שום דבר. לא להתבטא, לא להתבלבל, אני לא מתכוון שכל ילד בן 14 שיעמד מול מורתו ויגיד לה, חפשי את החברים שלך, אז סימן שהוא ממש כלי מלא ענווה. זה לא על זה אנחנו מדברים. ומכל מקום, חומר למחשבה. כן. זה כמו מה שאמרנו, לגבי משהו באמת. מה שהוא ראוי להיות משוער זה הכלליות. אבל משהו באמת, אינו עולה כלל בסוג של ביטול לגבי משהו באמת. אז הכללות, הנברא, זאת אומרת, זה שהוויה שפרטיות מתגלה בקרבה, היא חשה שהכלליות היא עליונה, זאת אומרת, היא קטנה לאין קץ לגבי מקור ההוויה שלה. סליחה? כן, כן. בקל וחומר בפני מקור ההוויה של הכללות, שהוא חש בו, במקור ההוויה של הכללות, עליונות של אין קץ לגבי הכלליות. הנברא. הנברא זו אותה הוויה שפרטיות מתגלה בקרבה. אז זה דבר טבעי בכל נברא להתבטל בפני הכללות, וקל וחומר להתבטל בפני מקור ההוויה של הכללות, שהוא, הנברא, חש בו במקור ההוויה של הכללות, עליונות של אין קץ לגבי הכלליות. לא הבנתי מה אתה שואל. עשיתי הקבלה בין השלישייה בעמוד קוף חף ד' לשלישייה בעמוד קוף חף ה'. אתה מבחין את ההתאמה חד-חד ערכית? נברא מקביל נכנס לתוך הלב. כללות למה שראוי להיות משוער. משהו באמת, קור ההוויה של הכללות. כן. זה פה מקביל עם קור ההוויה של הכללות. כי הכללות זה מה שראוי להיות משוער. עד רבה, כי זה עיקר האמונה. מה זה עיקר האמונה? זה היחס לגדולת שלמות אינסוף, שכל מה שנכנס בתוך הלב ניצוץ לגבי משהו באמת. ומכל מקום, נקודת האמונה זה היחס למשהו באמת. נכון, של ההריגה אל זה, הפנייה היא תמיד אל זה, נקודה שאותה אנחנו מחפשים ואליה אנחנו מתייחסים, זה לעולם. אל האמת, אל משהו באמת. לא תצווח לא למיכאל ולא לגבריאל, אליו ואליו ולא אל מידותיו. לא אל... ובאמת, השיבוש הזה שיש בכל האוריינטציה של מושגי ההכנעה וההתבטלות, הרב הוא לא הראשון שהוא לוחם בנושא הזה. החסידות בעצמה, מדוברי היותר נאמנים, עסקו בזה. אבל הוא עושה רושם שעשה רושם יותר מדי. אז כן, על פי מה שראינו פה ברפלי תואר, זה גם צריך להבין את המילים פה. הכנעה מפני האלוהות, לא צער ודכדוך יש בה. אולי נעיר הערה קצת צדיק, היא לא נצרכת לפה ממש, אבל לדיוק על פי מקום אחר. הביטוי אלוהות הוא פה מקביל בדיוק למושג כללות. כי הכללות זו האלוהות. מקור ההוויה של האלוהות זה מה שנקרא מתי שמתבטאים בצמידות לשני המילים, אז זה אלוקים. יש אלוקים ויש אלוקות. אלוקות זה הכלליות, ואלוקים זה מקור ההוויה של הכללות. זה כאשר אומרים את האלוקים לעומת אלוקות. סגור סוגריים. אז פה הרב אומר, הכנעה מפני האלוהות, זה דבר טבעי בכל נברא, בכל הוויה שפרטיות מתגלית בה, להתבטל בפני הכללות. דבר טבעי שהתבטל הנברא בפני האלוהות, הכללות. וקל וחומר, לפני מקור הוויה של הכללות. יכולנו לחשוב, ובאמת פה הרב לא נכנס לדיוק הזה, שבמקומות אחרים, אז הוא נכנס, אז פה כלול באלוקות, מקור ההוויה של האלוקות. זה אלוקים. המילה האלוקות כוללת את עצמותה האמיתית ועצמותה המתגלית. את כבודה ואת עצמה. כבודה זה האלוקות ועצמה זה אלוקים. סגור סוגריים. על כל פנים, לא צר ודכדוך יש בה. ההתבטלות, ההכנעה מפני האלוקות, עם עונג וקומיניות. מה זה עונג וקומיניות? שלטון וגבורה פנימית מותרת בכל יופי. כל המילים האלה, עיקר בנתם, זה מה שהרב הסביר בצורה מפורטת בפסקה שקראנו. זה מה שפה, זה מה שהוא מתכוון במילים האלה. עונג זה מה שמתאים לנו, כי אין לך דבר יותר ממרר את חייו האדם, את חייו של האדם, מתחושת הדיכוי. הדיכאון, שמהות הדיכאון, זה חוסר יכולת זרימת החיים על פי נטייתם. ויש, ומה שגורמת, מה שמכונה בפי ההמון, אמונה, אווירת השם, לדיכוי יותר קשה. כשאתה כל הזמן חי עם אותו כוח עליון, שמסתכל עליך בכל מקום, ורודה בך, ואתה לא יכול להימלט ממנו. ואתה לא יודע מה הוא רוצה ממך, אבל אתה לא מצליח לצאת מזה. איך לא תהיה בדיכאון? אז יש פה צער ויש פה דכדוך. ליהנות מזה, עונג זה המושג ההפוך. אבל שהוא חייך, שהיחס לאלוקים והענווה האמיתית זה להוציא מן הכוח אל הפועל את כל כישורי החיים, והרחבתם המסודרת, המתוקנת, היפה, העוצמתית, בכל צדדיהם, זה עבודת אלוקים. זה היחס לאלוקים. זה ההתבטלות מפני האלוקים. נו, אז מה יותר כיף מאשר לחיות? מה יותר כיף מאשר להיות אני בעצמי? אז זה ודאי דבר שהוא מלא עונג וקוממיות. קוממיות זה לא דיכוי ושכות הקומה, אלא ולא זקיפות הקומה. מלוא הזנקת כל הכוחות הנפשיים אל מלוא שיעור קומתם. זה ההפך, עונג זה הפך של צער, וקוממיות זה הפך של דכדוך. שלטון הוא גבורה פנימית, הוא כמו שדיברנו. הענווה היא מצרנית, הענווה העליונה היא מצרנית לגבורה. זאת אומרת, היא צריכה להיות מצרנית לגבורה. הרב מסביר ש... במוסר אביך שעל פי רוב המידה הטובה הזאת ששמה ענווה היא מצרנית למידה רעה ששמה עצבות ודיכאון. אבל צריך להבין שזה קלקול, וצריך להשתחרר מזה ולתקן את זה. והאמת שהיא צריכה להיות מצרנית לגבורה, כי ענווה אמיתית היא אחת עם שמחה, ושמחה זה פשוט אחותו התאומה של הגבורה. אני לא יודע איך זה קשור, רק אני פה אומר שזה אינדיקציה לענווה אמיתית. כאשר הענווה יוצרת תשות כוח, סימן שזה רק שם הענווה. זה דמיון של ענווה, הסתאבה הענווה עד שהפכה להיות לדבר שצריך להתרחק ממנו. אם זה ענווה, אז לא להיות ענווה. אבל במקום שענווה מובילה לגבורה, הסימן שזו ענוות צדיק. זו ענווה שאין דבר נעלה ממנה, שאותה אנחנו צריכים לרדוף. זה פשוט סימפטום לכך אם אנחנו נמצאים בדרך הנכונה או נמצאים בדרך הלא נכונה. כן. נכון. כשאדם מלא תחושה של אמת וערך ואידיאל וצדק, יש לו מוטיבציה אינסופית. כשהוא בטוח שהוא צודק, זה יש לו כוח לפעול. יש לו כוח לפעול, זה מה שהוא רוצה, זה הצדק והאמת והטוב. אז מה יעצור אותו? אבל פחדו בציון חטאים. זו תחושה פנימית, שאני לא צודק, אני טועה, אני לא בטוח, לא... היא, אולי זה לא טוב, אני אולי לא טוב, מהותי, מה שיקרה פה, מה שאני אעשה, אולי זה לא טוב. כי, איך תדע מה יכול לצאת מן דבר כזה שנקרא אני. אם זו התודעה הפנימית, אז ממילא הוא יהיה מלא חרדות, והוא לא יהיה מסוגל לבצע שום דבר. וככל שיכול, ככל שהתחושה הזאת ודאית יותר בקרבו, בחוסר חפותו, ככה באמת, היכולת שלו להחזיק מעמד באיזה פרויקט היא נמוכה מאוד. לפעמים באיזה התפרצות של עזות, אז הוא יעשה איזה משהו ומיד יצנח. סליחה? האם בשלבי מעבר אדם צריך... כן, יש צדדים שבן אדם אל תאמין בעצמך דיוד מותך. יש גם צדדים כאלה, רק תיזהר, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. אז אל תניח תפילין. איך תדע? אתה מניח נכון? אני יכול להניח תפילין נכון? אולי לא הבנתי, בטח לא הבנתי מה שהסבירו לי. ובטח, אני אשים דמים את התפילין ואני אהיה מין. כי שמעתי שמי ששם תפילין במקום לא נכון, זה דרכי אמינות. אז אולי עדיף שלא להניח תפילין. וכן הלאה. זה בסדר, זה חלק מהענווה. חלק מהענווה זה לפתח את כל הכישורים. אחד מבסיסי הכישורים זה השכל. הדבר הראשון שצריך להתפתח זה השכל. אינדיקציה ראשונית לאדם שיש לו שכל זה חוש ביקורת. והביקורת הראשונה שהיא צריכה להיות מופנית, זה ביחס לעצמו. אז אם אין לו ביקורת עצמי, אז אין לו שכל. אין לו שכל, אז איזה כישרון מתחיל להתפתח אצלו? שום כישרון לא מתחיל להתפתח אצלו, סימן שהוא לא ענב. אז מה? אז בטח שהוא... אבל ביקורת זה גם עם שכל, אתה מבין? זה לא... לדוגמה קודמת, זה לא נקראת ביקורת, זה נקראת טיפשות. שואלים אותך מה שאל, תגיד, אני שאל, אני יודע, מי יודע? אז זה לא נקרא ענווה. למה? אולי... למה אתה חושב את עצמך על כל כך חכם? כי אני ממש חכם, ואני יודע בדיוק מה שאל. זה, אתה בטוח? אתה לא חושב איזה שחצן בו? לא. עכשיו, בדיוק ביחס, כמו ביחס למה השעה, יש עוד שאלות כאלה בחיים. עכשיו, תשתדל שכל השאלות יהיו כאלה. עכשיו, זה לא סימן שאם זה נכון, מה שאתה יודע, שאתה שחצן. לא. זה שאתה מלא ביטחון עצמי וזורם עם עצמך. סימן שאתה ענב. כן. אני בקושי שומע אותך. נו, בטח, בסדר. מידה מצרנית לגבורה, זה הגאווה. גם זה כתוב מוסר אביך. כלל, יתחיל אדם ללמוד תורה, אז הכל יהיה כתוב. מבין? תימן. התורה צריכה להיות נר לרגלו. שעל ידו יראה איפה המקום, איפה הטעות עלולה. שלפעמים תתה הנפש בתוהו לא דרך. אבל העמדה הנפשית התמידית צריכה להיות הביטחון הנפשי. האדם הישר צריך להאמין בחייו. יש לו נשמה אלוקית, מן הסתם. יש בו טוב, ומה שהוא חושב כטוב, מה שהוא חושב כנכון, ילך בביתך, במסגרת זו, עד שיסתבר שטעה, ואז בביתך יגיד טעיתי, וחזור. לא קרה שום דבר. עדיין לא קרה אדם שלא לא קרה לו המקרה הזה. אז שככה צריך להתנהג בחיים. לא מפחד לפעול, לא מפחד לטעות, ולא מפחד להגיד, טעיתי, ולא מפחד לתקן. לעשות את הכל מהר. מעשיהם של צדיקים בזריזות. לא צער ודכדוך יש בה, כי אם עונג בקוממיות, שלטון וגבורה פנימית מאותרת בכל יופי. זה המצב, כל צדדי היופי, כל צדדי התיקון, הם ימצאו במדיניות הזאת של ההתבטלות, הענבה, הכניעה הנכונה. הרמוניה, אני יודע, הכל מתאים, מסודר, זה קשור למילה מסודר, מותרת בכל יופי. הכל מסודר. מתי שהכל מסודר, זה הכל הרמוניה, הכל מתאים לכל. נפשו מתאימה למציאות, המציאות מתאימה לו, המציאות כולה מתאימה בינה לבין עצמה, והיא קשורה איתו. אז זה ממש יפה. כשמתפתחת ההכרה הזאת של גאות השם בקרב הנשמה בכל דרכיה, היא מרצה את החיים בשיבודם הטבעי. וממלטם נחת וחיים לפי אותה עמידה שהפרט מכיר את גודל הכלל והדר מקורו. וכל העוז וההוד שמחזות המציאות הולך ומתעלה, מתכלל ומתעדר, על ידי הקטנתה של הנשמה לפני יוצרה. כשמתפתחת ההכרה הזאת של גאות השם בקרב הנשמה, גאות השם זה הכלליות האלוקית שחובקת כל, שממלאת את הכל. וממילא היחס שלנו אל הכל ומקור הכל, ומקור ההוויה של הכל, הוא ביותנו אנחנו במלוא כל. זאת אומרת, שכל פרט יתמלא במקסימום שמה שהוא יכול להתמלא. ובזאת הוא מתייחס אל הכל, ומקור הכל, ומקור ההוויה של הכל. זו ההכרה של גאות השם, והיא צריכה להתפתח בקרב הנשמה. מקור החיים, זרם החיים, המקור מקורי, שמנביע את אותה מחשבה יסודית, טהורה, בהירה. וזה זורם בכל דרכיה של הנשמה. אז היא מרצה את החיים בשיבודם הטבעי. אנחנו לא מבלים את ימינו בתחושת הדיכאון. חבל, חבל. למה רק שתי ידיים? למה בלי עוד זוג כנפיים? למה שלא יכולתי לדבר עם שתי פיות? ועם להיות עם סונר? וכן הלאה. המחשבות האלה, שאפשר להמשיך אותן ברשימות לאין סוף, ולגלות שאנחנו משועבדים וכפויים, וחסרי בחירה חופשית, על הרוב המוחלט של כל מסגרת חיינו. אנחנו רצועים ורצוצים תחת מערכת החוקים, המסגרת, הטבע, ההוויה, היש, שלא שאל אותנו. ואנחנו, אחת דינינו, להיות תואמים אליו. שיבוד, דיכוי. שיבוד כן, דיכוי לא. להפך. זה עצם החופש, זו הגדרת המושג חופש. אם הייתי חושב שמה שאני קשור אליו, מה שאני חלק ממנו, זה מין מערכת כזאת חסרת פשר, חסרת תוכן, חסרת ערך. כי לא לדבר אם הייתי חושב שזה מין מציאות שאינני יודע מה קורה בה, אבל מרחף מעליה מין דבר נורא, שהוא נקרא אל נורא והיום. והוא, זהו, הוא שולט בכל, ולא נותר לנו פה, אלא במסגרת הלא ברורה ששמע החיים, לנסות באופן לא ברור איך יהיו להסתדר פה. אבל אין לך ברירה, אתה כולך צריך להיות כפוף פה למערכת. המחשבה הזאת זה מחשבה באמת מדכאת, ומהלכת אימים. כי אני גם שעובד, ואני לא יודע למה, ולא יודע בשביל מה, ולא יודע עד מה. אז אנחנו מה. אבל אם הוודאות הפנימית היא בגאות השם, כלומר, הולכת ומתבררת גאות השם בתוך הנשמה. שהיש כולו הוא לא מערכת שכפופה למערכת מעליה, לאיזה כוח עליון מעליה. כי אין פה כוח עליון, אלא יש פה רק חיים, חיות. כמו שאני מכיר אותה, את תודעת החיים, מחווייתי הראשונית, את המילה אני. רק התחושה הזאת שהיא ממש ממלאת אותי גם עונג וגם שמחה וגם הזדהות וגם שקט וגם פשוט סביעות רצון מאוד, כי אין לך דבר שאני מאוהב בו יותר מאשר אני. ואני הזה ותחושת החיים הזאת היא באמת הכל, כי באמת החיות הזאת שהיא אני היא רק באיכויות ובכמויות ובעוצמות שהולכות ומתרחבות לאין קץ. ומה שמופיע בי זה רק הטיפה הטוב הזה שבי, הוא טיפה מהטוב האינסופי הזה שהכל הוא. ואין פה שתי מערכות, כי הנברא הוא כולו בתוך הבורא, כמו שהפרט הוא בתוך הכלל, בטח במקור ההוויה של הכלל. המעמד הזה אז אמת, ואני טיפטיפונית ומאוד סגור בכל התנאים המאוד קריטיים לחיי, וקמצות של מציאות יכולה להכחיד אותי. אבל מכל מקום, כל התנאים האינסופיים המקבילים אותי במסגרת זאת, אין לי ספק שאני טוב לי איתם, בדיוק כמו שטוב לי עם שתי ידיי ועם ראשי שעל כתפיי ואיך שאני. וממש המחשבות על עוד זוג ראשים לא מעניינים אותי, וכן הלאה. כי החופש שלי זה להיות נאמן לעצמי, ועצמי זו הצורה הזאת, התכונה הזאת, ולא אחרת. זו הגדרת החופש. השעיבוד לתנאים האלה זה הגדרת המושג נאמנות לעצמיות, כי זוהי העצמיות הכפויה עליי. לא רע לי בזה, זה פשוט שיא טוב לי בזה. וגם הוודאות שהמערכת הקופה עליי, אם שמערכת בכלל ראויה לה, זה אני העליון היותר מוחלט שלי, וידעתם כי אני השם. התודעה הזאת היא מרצה את החיים בשיבודם הטבעי, אך טבעים להיות משעובד. מה רע בזה שאני משעובד? האם יכול להיות טוב שלא יהיה משעובד? כי זה הגדרת הטוב, וזה הגדרת החיים, וזה הגדרת הנחפץ, וזו הגדרת החופש, החירות העליונה. אז כל זה בתנאי של ההכרה הזאת של גאות השם בקרב הנשמה, שהכל ברא לכבודו, וכבודו מלא עולם, וכבודו שמלא עולם הוא שורש כבודי, נשמתי, הווייתי. כשזוהי העמדה, אז זה עושה את החיים מאוד מרוצים בשיבודם הטבעי, ממלאתם נחת וחיים, לפי אותה עמידה שהפרט מכיר את גודל הכלל והדר מקורו. נו, עכשיו אמרו אתם, מה זה גודל הכלל ומה זה הדר מקורו? כלליות. מקור ההוויה של הכללות. ולמה הדר? הולך ומשתלם, אין קץ. יפה. וכל העוז וההוד שבמחזות המציאות הולך ומתעלה, מתכלל ומתאדר על ידי הקטנתה של הנשמה לפני יוצרה. שאני מודע לכך שאני אל הנטף, ואם יצר לנשמה בתוך הקנוקנות, אז היא תחפש את הצינורות, את הזרמים, שטפים, נחלים, נערות וכו'. טוב, בסדר. כי ודאי זה יסוד האמונה, זה יסוד יראת השמיים, תחושת הכותל. הכותל לא זה שבא ואומר, אני אפס, באפס אינסופי, נקודה. ומתוך כך אני זחלן ובטלן. לא, אלא האינסופיות זה האינסופיות המסתרת אל מול חיי, אל מול הווייתי, ללכת מחיל אל חיל, לאינסוף. זוהי תודעת הקוטן. כי מרחב ההתקדמות שלי הוא לא מוגבל. עד אינסוף. זוהי תודעת הקוטן שלי. אני מודע עד כמה עוד יש לי להתקדם. עד כמה יש לי להעצים את תחושות חיי, את תודעות חיי, את תובנות חיי, את מוטיבציות חיי, את איכויות חיי, רגשות חיי, דמיונות חיי, הכל. ודאי. זוהי תודעת האמונה. אז ברור שמתוך העמדה האמונית הזאת, תחושת העוז וההוד שממוחזות המציאות, הכל פה תוסס, הכל פה יפה, הכל פה מלא צבע וצליל, חיים ועניינים וחוכמה ועשייה, ואין קץ, מערכות ומקצועות, והם כולם, כולם חיי, כולם הופעת מקור הכל שמחיה כל, ואני חלק מחיות הכל. אז הכל, כל. אני כאן, הכל כאן, מקור הכל כאן. כך אומר הלל. אני ותן כהלל. כן, מי? החלק הראשון של דבריך חותם על זה, טוב מאוד. אין בעיה, אין בעיה משום בחינה. שלא לדבר על זה, אין בעיה שכדבריך ממש, ישנם בספרים, כך כתוב. אז לא חשודים ספרים תמתם אותם. הם ודאי הם הספרים הקדושים שלנו, שמדריכים אותנו בדרך אמת. אין החינם. זה באמת מחשבה טובה, דמיון קדוש, לתאר את הדברים בצורה כזאת. הוא באמת... מה אכפתך? לא, אנחנו משננים פעמים רבות שהמילים, לא המילים הם המשנות, אלא ההבנות שלהם. והיה, ובמבחן התוצאה הדברים מובילים לטוב. אז טוב, מה אכפת לי? איך אתה מסביר לעצמך את זה? זה ביחס לראשית דבריך. כן?
בעצם אומר שלא בהכרח השיטה או התפיסה הזאת היא הבעייתית. אמנם נמוכה, ברור שהיא נמוכה.
לא, לא. התפיסה הזאת היא הבעייתית. כי אני אגיד לך מהי התפיסה לפי מבחן התוצאה. הנקודה מאוד חשובה. עושה לי רושם שבני תורה לא מעכלים את מלוא החשיבות של האינדיקציה הזאת שהיא גזורה, דומני לא מעולמה של תורה, אלא מעולם הכלכלה. מבחן התוצאה. מבחן התוצאה הוא המהות, גם על פי התורה. לא נוהגים לדבר על זה, אבל הגיע הזמן לדבר על זה בהרבה. לא משנה מה אתה אומר. אתה אומר, הנה, תראה את צורת הדיון ביניהם. אתה אומר, אז גם התפיסה היא יכולה להיות לגיטימית. לא. ההתקפה שיצאנו פה, על פי ההבנה של מה שאנחנו מבינים פה ברב, מול התפיסה היא, זה בגלל שהיא לא לגיטימית. מה שעושה אותה לא לגיטימית, זה מה שהיא חושבת. ואיך אני יודע מה היא חושבת, לא על פי מה היא אומרת, אלא על פי התוצאה שלה. כי התוצאה זה מה שהיא חושבת. והיה. ומדיבורים שאני אפס, אפס, אפס אפסים. והנה יוצא, ואדם הוא מלא, מלא עוצמה, כמו אברהם אבינו. אנוכי עפר ואפר, חלילה לך, מה עשות כדבר הזה? אתה לא תעשה דבר כזה, הקדוש ברוך הוא. שלא תעיז. אז אם יוצא אישיות כזאת, אז הוא באמת משיטתנו. וההפך, יכול לבוא אדם ויגיד, אני כללי, כל מחשבותיי על גדולת שלמות אין סוף. וחוץ מאשר לזמר את הזמירות האלה, הוא ממש אפס. אז הוא בשיטה ההיא. כי מה ההבדל? לזמר זמירות, כולם עושים כל הזמן. זה מה שכל כך מרגיז כל הזמן. אז מה, אתה חושב שעל ידי שאתה אומר, אם ירצה השם וברוך השם, זה מה שעושה אותך לטרף? לא עושה אותך לטרף. מה שיוצא מהסגנון של ההתנהגות הזה, זה טרף. והיה אם ירצה השם וברוך השם, בלי נדר, יעשה אותך מלא מוטיבציות. אז מאוד רצוי לדבר ככה. ממש לא משנה איך אתה מדבר. משנה מה אתה אומר, מה העומר שלך. זה היינו, הסימון הזה היה אמור ליפול מתחילת דיבורנו פה. אז כן, המילים, אני לא יודע. המילים אף פעם לא אומרות לי כלום. השאלה היא מי אומר ומתוך מה אומר. על פי זה אני יודע מה הוא אומר. כי מה אכפת לי המילים? לא, כי אנחנו אומרים שמי שתפס את השיטה זה עצם השיטה, זה גם כן חלק מה שאנחנו עסוקים להסביר פה. לא שיטה, זה... יש לך שוק רעיונות. בוא, קח חביבי, קח את התחפושת הזאת, יש כאלה לוקחים תחפושת, לכל אחד יש תחפושות יפות, יש תחפושות מכוערות. אנחנו לא עוסקים פה בתחפושות. אנחנו עוסקים פה עכשיו בבניין האישיות, עבודת השם, ואנחנו עסוקים להסביר שהיא עסוקה בעיבוד כוחות החיים שלך. זה נקרא עבודת השם. באמיתיות ובכנות המהותית היותר תאומית שלך. מי אתה? זה עבודת השם שלך. אתה לא איזה פסון אתה תופס. מי אתה? אז הנקודה הזאת... פה המילים שאני אומר, מה אכפת לי איזה מילים אתה אומר? כי אני יודע מי אתה לפי עומר חייך. והשיטה היא, השיטה, זה לא שיטה חיצונית, מודל מחשבתי, מודל התנהגות, איזה סגנון, איזה פרצוף. אני מבין שמכאן ואילך אני צריך להשתדל לבטא את עצמי בסגנון של ביטחון עצמי. אחרת יחשדו בי שאני בעל ענבה פסולה. וואו, אם מישהו ככה קולט את הדברים שלנו, אז במצב לא טוב, או אני במצב לא טוב. מדובר פה על נקודה אמיתית, כנה וספונטנית. וזה שאנחנו מדברים פה נגדו, זה מצבו הספונטני. והיה ומחשבותיו מוציאות אותו ממצבו הספונטני הזה, כי אז... הוא מתקן ועובר שיטה. והיה ומחשבותיו לא מוציאות אותו, או אין לו מחשבות. אז אני אגיד לך, יש לו מחשבות. יש לו מחשבה יסודית, ואותה אנחנו תוקפים. כי אין אדם, יש הרבה בני אדם שהם לא חושבים כלום. אין בן אדם שאין לו מחשבה יסודית. ועליה אנחנו מדברים כל הזמן. אז לא הסגנון ולא הספר מצד עצמו יעשה את זה. לא חשודים, כל קדושי ישראל, כל אורך הדורות, לא חשוד. ככה פתחנו קצת, אמרתי כל כך ברחל בתך הקטנה, אבל זה מובן מאליו. בעל חובות הלבבות מחנך אותנו לשער הקנייה. הוא לא חשוד שהוא היה סמרטוט, וזחלן ובטלן. לא הוא, ולא לא לזה הוא חינך אותנו. הוא מן הסתם לא יעלה על דעתו. על פי קדושת חייו, לא יעלה על דעתו. איך המילים האלה במשך הדורות עלולים להישמע מפי כל מיני גרונות, או לא משנה הגרונות, אלא גרונות של עומר חיים, אתה מבין? איך הם נשמעים? הוא לא יעלה על דעתו, אם היה רואה מין יצור כזה. אולי חושב שזה קשור לשער הקנייה שלו. נכון. יש באמת מטרות, זאת אומרת, אני שומע מהאינטונציה של שאלתך, שיש לך הנחת יסוד מושכלת, שהמטרה לא מקדשת האמצעים. אתה טועה. א', ירד פתיחה. כי אין לעשות את הדברים בצורה חותכת. יש מטרה שמקדשת את האמצעים, ויש מטרה שלא מקדשת את האמצעים. לא אגיד לך, אני אעטה על עצמי תחפושת של רב לדרשה לפרשת שבוע. בפרשתנו מצאנו שהמטרה קידשה את האמצעים. מצאנו שבא אחיך במרמה ונטל את ברכתך. היומן כי יסופר, היעשה כדבר הזה? כן, כי המטרה קידשה את האמצעים. חד וחלל. אז אל תמהר להחליט כל כך מהר שהמטרה לא מקדשת האמצעים. עכשיו, מתי שאנחנו עסוקים בהופעה, דבר השם בעולם, החוכמה העליונה, קודש ישראל השם, ראשית תבואתו, בא אחיך במרמה, תרגים אונקלוס בחוכמה, בחוכמתה, ואית בירושמיה וערה, באין ברירה, אז מטרה מקדשת את האמצעים? תראה, אם אומרים אינטונציה כזאת, מטרה לא מקדשת את האמצעים, אז לא אומרים את המילה אין ברירה. כי תמיד לא הייתה לי ברירה, לכן המטרה קידשה לי את האמצעים. זה כל אחד יכול להגיד.
אנחנו רוצים שגם האדם ידבר דברים אמיתיים, יבין הבנות אמיתיות, וגם שהוא יגיע למטרה מיותר, למה להסתפק בזה בגלל שיש דברים עוד יותר גרועים?
בסדר, לזה אני מסכים לחלוטין. רק רגע, אני קודם כל פניתי לעצם מה שלא דיברת עליו, אלא הדברים הכי מסוכנים בדבריך. כי תמיד כשלוקחים דברים כמובנים מעליהם, ומציבים את הקורדינטות, ודנים על השלב הבא, זה מה שנקרא המודל העיתונאי. אז בואו לא ניפול בזה. קודם כל, לא מקבלים את הנחות היסוד. לא נכנסים לזה. אחרי שסידרנו את זה, עכשיו בואו ניגש להערה הקונקרטית שלך. אז אתה אומר, האם, אתה שואל, לא בוודאות, לא, המטרה לא יכולה לקדש את האמצעים. אתה אומר, אתה שואל, האם המטרה דינן, אמנם גם היא נכנסת בקטגוריה של קידוש האמצעים, או דילמה, לא. כך הצבת את השאלה בצורה נכונה. עכשיו ניגש לתשובה לשאלתך. האמת? לא, לא נכנסתי בכלל לדיון אם המטרה מקדשת האמצעים או לא. אלא היה לי פה ויכוח עם על זה שהנקודה העיקרית זה לא הדיבור. כי אל תטעה שמה שהדבר האסוני זה מתי שמדברים על כניעה, ביטול ושפלות. אז זה כנראה הרוח התאומה מרחפת שם, ותיזהר מזה, כי אתה רק צריך להיות עם הבלטה עצמית ואמביציה ודיבורים על זה. לא, זה לא הנקודה העיקרית. אני ניסיתי להסביר למאיר, ואני עכשיו מקווה שגם אתה מבין, שהנקודה היא בכלל לא הדיבורים. כי הדיבורים, עכשיו עוד יותר אני סוגר על שאלתך, תראה, הדיבורים הם לא כל כך פסולים לשום כיוון. אם אני אומר שאני אפס, זה לא סימן שאמרתי משהו רע. ואם אני אומר שאני לא אפס, זה לא סימן שאמרתי משהו רע. זה לא כל כך אמצעים פסולים מצד עצמם לשום כיוון. אלא, כל דיבור יתגלה כפסול או לא פסול במבחן התוצאה. והיה ויהיו דיבורים שיובילו למין אישיות מאוחה, אז כל דיבור, בין שהוא כזה, לא יעזור שהוא ידבר דיבורים נכונים, כך אמרנו. אם במבחן התוצאה הוא יהיה לו טוב, אז הוא לא טוב. והסברנו פה שזה הדיבור הלא טוב. עומר החיים שלו זה עיקר הדיבור. עכשיו, ודאי, חלק מניחות של חיים, חלק מעומר חיים לקוי, זה בן אדם אומר דבר אחד ועושה דבר אחר. זה דבר חלש. אין לחידות באישיותו. בטח שזה מיני אינדיקציות לחולשת חיים. יכול להיות שיש דברים חמורים מזה, אבל לא משנה, בין יתר הדברים, בין הרפלים, בין סיגים, בין בעיות שצריך לטפל בהם, זה גם אחד הנקודות, אין ספק. אל תהיה אחד בפה, אחד בלב. תבין את המילים שאתה אומר, זה גם כן תנאי לאיכות חיים. אתה אומר מילה, יהיה משקל למילה שאתה אומר. כל זה בסדר. יש פרויקט אינסופי במסגרת ההשארת גלועת שמות אינסוף. בין היתר, תיקון השכלים, תיקון המידות, תיקון ההתנהגויות. שוב, זה חלק מהדברים. אז יכול להיות, ויש איזה פערים בין מה שאדם מבין. דיברנו פה, והיה ויש פער. א', לא דיברנו בכלל על הפער, כי יכול להיות ואדם אומר את המילה, ואנחנו נדע את מלוא המשמעות של המילה שאמר, לפי תוצאת ההתנהגות שלו, זה מה שאמרנו. אז בכלל אין פה פער. אתה הבנת שיש פה פערים. אז אתה אומר, אז זה לא תקין, למה אתה מקבל? אם הוא אומר דבר אחד, הוא עושה דבר אחר. זה יותר טוב שיעשה. לא דיברנו על זה בכלל. והיה והידרדרנו למה שאמרת, אז בסדר, אז תקן גם את זה. אבל עיקר הנושא שלנו, שבו אנחנו עכשיו דנים, זה ביחס לעומר העיקרי. סוגיית הביקורת פה, זה מתי שבן אדם בתודעה של הכנעה, וזה מוביל אותו למחיקת אישיות. אז והיה ועוד הוא סוחף אל מציאותו האומללה גם את כתבי הקודש, אז לכל הפחות שאת זה הוא לא יעשה. זה השלב ראשון של הצלתו, שיבין שהוא שם, במקורות ישראל שם, ושלום על ישראל. אחר כך נראה מה יהיה. כן. כי שיבוד זה מה שניסינו להסביר מקודם. אני משובד לעובדה שיש לי רק שני ידיים. רק ראש אחד, ולא... כפוף מאוד לחוקי הגרביטציה, וסובל מצורך שינה עמוק, אחת ל-20 שנה, ל-24 שעות, לכמה שעות טובות. ועוד כל מיני... אני אתחיל, אני לא אגמור. כל זה... לא בחרתי את זה, לא הנדסתי את זה. לא את ההורים שלי, ולא את השם שלי, ולא את הפרצוף שלי. ולא את הגיל שלי, שום דבר. אז אני משובד להמון המון המון דברים, אין קץ דברים. נו, אז זה שיבוד. כל דבר שאתה לא עושה בבחירתך החופשית, ביוזמתך שיכלה להיות לכאן או לכאן, זה שיבוד. ומכל מקום, השיבוד הזה זה התנאי האולטימטיבי לחירות, כי אין משמעות למילה חופש אילולי תשומת לב לכל היסודות שמגדירים את עצמיותי. שבת שלום.